אבנגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב ולילה טוב לכם בירושלים, איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי ובני ברק שי פופסקי. מגפת הקורונה משנה את סדרי החיים, בימים אלו מגבירים את הזהירות ובעיקר מחפשים במה צריכים להתחזק. אנחנו בתוכנית שלנו נפליג להיסטוריה של מגפות בירושלים. מגפות בירושלים, מחלות ממה שהיה פעם. נפטר גם עם הרב מלאכם מנדל פומרנץ על עניין הקורונה, עם הרב משה בלוי על פרשת השבוע. בהמשך נדבר עם הרב נחום סילמן, שבכל שנה מזכה אותנו באגדות חדשות. לפני 6 שנים נפתחה תערוכה במגדל דוד, שסיפרה על מגפות ומחלות, רופאים ותרופות בחיים של פעם. נביא רעיון שעשינו אז עם מוצרת התערוכה. וכרגיל אנחנו פותחים הגברת שולמית איזנבך. שלום לך ולילה טוב.
ערס טוב, לילה טוב, שבאמת יהיה רק טוב.
אמן ואמן.
קודם כל אנחנו עדיין בחודש אדר. שבת מברכים ירק בשבת, אז אדר זה אני השם רופאיך. טיפול נמרץ, במצבים שנמצאים בהם היום, הטיפול הנמרץ הוא באמת טיפול מציל חיים. אז בואו נראה מה ניתן לעשות. טיפול נמרץ, הכל כאן רץ, המכונות, המכשירים, המספרים המאירים. גורם הזמן כל כך יקר ומהירות זה העיקר, וזהירות גם היא תיקר, צריך לעבוד במוח קר. יש לפענח צופנים ולאבד הנתונים, לבדוק את כל האופנים ולהיות גם מתונים. כאן כל אחד ביחידה עושה היטב העבודה, במסירות ובנאמנות, בהקרבה ומיומנות. הכל באופן אנושי, ביחס טוב וגם אישי, הרופאים, האחיות וכמובן המתנדבות. פה כל חולה הוא בן יחיד והטיפול גם הוא יחיד. בתשומת לב והבנה, בהדרכה ועדינה. יש להטיב את התנוחה וליישר את השמיכה, להגביע את הראש וגם לדקור בלי לחשוש. לחץ דם יש לייצב ולשפר את הקוצב, להמתיק את מה שמר ולהחליף עירוי נגמר. צריך לחוש מילה טובה וללטף במעט חיבה. יש לזכור גם לחייך ולהרטיב את זה אחר. ועל כל אלה תברכו ובוודאי לא תקפחו. כל הצוות כאיש אחד, מיומן ומיוחד. ברוך רופא חולים.
אמן ואמן.
שמשלח רפואה. שלמה לכל החולים.
אמן ואמן.
אנחנו לא מבקשים רק עלינו, אלא על האנושות כולה. כי בסופו של דבר, עם ישראל, הרי יש לו גם קשר עם אומות העולם. אז מי שאמר לעולם די, יאמר לצרות די, ורב השם יתברך, זה יהפך, הקורונה יהפך לכל רינה.
אמן ואמן. אמן ותודה רבה. ולטוב.
עכשיו אני רוצה לקרוא שבת קודש, שבת חזק, ויקל קודי, שבת מברכים. מעשה חושב. בואו נציק לבית המלאכה המרשים, בו עובדים ופועלים אומנים וחרשים. כל איש ואישה אשר נדבה אותם רוחם, משתדלים, מתאמצים ומזיעים בכל כוחם. וכל אישה חכמת לב תבו את העיזים, רתוקים למקומם, טובים ביד ולא זזים. ריכוז כל הכוחות ועיבוד נתונים, ביצוע מושלם, חיבור חוטים וגוונים. אריגי משי, שני תולעת, תחלת וארגמן, חייתים ותופרות מעשה דאומן. מתחלת התפרו פעמון ורימון, בבואי לקודש בשערי הארמון. אורים ותומים על ליבו כהן ניסה, ציץ קודש להשם, לכל רם וניסה. בגדי שרד, בגדי קודש לכבוד ולתפארת, ריות למשכן פרוכת וריה במחברת, חושב מחשבות בזהב וכסף צורף, מחבר לולאה אל חברתה, וקרס אל קרס מצרף. רוקע בפח ובקורנס על הנחושת, קיור וחנו בונה ממראות צובות בחרושת, עצי שיטים עומדים לרשות הנגרים, קיור וחנו בונה ממראות צובות וחרושת. עצי שיטים עומדים לרשות הנגרים, בצלל בן נורי את המפעל ירים, השם מילא אותו ברוח חוכמה ותבונה, ונתן בודעת עצה נכונה, שמן משחת קודש מעשה רוקח, שמל המאור וריח בוסם עברים פוקח, שיבוס אבנים מלכת סוד, מילואים לחושן על לב האפוד, מנורת זהב כולה מקשה, קנה השישה מכל צד 3, כפתור בפרח, פרח וכפתור, משקלה ככר זהב טהור, כלאי החצר עדנים ועמודים, בבי נחושת כלאים עובדים, קרשים למשכן ברכים 5, הבאות לבתים 2 קרובים זהב מקשה, כלים לשולחן, קערות וחפות, ואת נקיותיו ואת הכספות, מזבח העולה, מזבח הקטורת, ארון וזר זהב, פרוכת וכפורת. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוככם, בכל מקום שתזכרוני אבוא לברככם. רואים אתם בברכת המלאך הגואל, כולם ביחד כל הדת ישראל. מנועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כהנה עלינו, ומעשה ידינו כהנהו. חזק, חזק ונתחזק.
אמן.
שבת שלום, ופרות וישועות.
אמן ואמן, תודה רבה. גבירות שלמית איזנבך. ואנחנו נשמע עכשיו שיר של שלמה והמי כהן, שיר שנקרא רופא עמו ישראל, שיר שהם שרו יחד עם ילדי תת בבית וגן, כשחזרו האחים גרוס לחדר אחרי אסון שפקד את המשפחה שלהם, הוציאו את כל ילדי החדר לחצר החדר, ושרו ביחד איתם את השיר רופא חולי עמו ישראל.
אני מכבד את הרב רב שלמה כהן, אשיר לכם את השיר שהוא הלחין על המילים המיוחדות שכל כך התאימו למצב שהיה לילדי משפחת גרוס, התלמידים היקרים שלנו. ילחין שיר מיוחד, מי שרוצה יוכל ללמוד אותו כעת. זה המקום גם להודות לרב רב שלמה כהן ולרב עמי כהן, שבנפש חפצה הגיעו להיות איתנו כאן היום. בבקשה.
אני רוצה להגיד לכם את השיר הזה, את הפזמון. לאט לאט אנחנו נלמד אתכם, וזה שיר שזה הודעה לקדוש ברוך הוא. היי לא יפה, חוי לי, עמו ישראל. לא יפה חוי לי, עמו ישראל. היי ברוך, ברוך אתה, ברוך אתה השם. היי לא יפה חוי לי.
I know it's very good, I know it's very good.
איזה מפילה יפה.
היי בואו.
גדול,
הרב שלמה כהן, רבי עמי כהן.
קרונה היא שפה של יהודים. ככה אומר הרב גאון רבי מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית מדרש מטיפתא של ממלכת עוז והדר. בואו נשמע אותו. ואחריו נשמע את הרב משה בלוי, ראש בית מדרש בעירות, על פרשת השבוע.
ברדין, העיירה, מקום מגוריו של החופץ חיים, הייתה התרגשות רבה. אורח הגיע לכפר, אורח הגיע ממרחקים. יהודי, סויכר, שהיה גר בסין, הגיע לביקור באירופה לפגוש את בני משפחתו, שלא ראה אותם שנים רבות, והוא ניצל את ההזדמנות להגיע לביקור ברדין, לבקש את ברכתו של החופץ חיים. רק כדי להבין את הפרופורציה, את רדין לא רואים על הגלובוס, גם נסתכל בזכוכית מגדלת. על חומת סין, יש אומרים שרואים אותה גם מהחלל. סין היא ארץ ענקית. מיליונים מיליונים של תושבים, רדין העירה קטנה, כמה מאות נפשות, מגיע אורח מסין. אנשים ברדין של הימים ההם כמעט ולא האמינו שזה קורה להם. הגיע מישהו מסין. אנשים התאספו סביבו. הוא הראה להם דברים שמגיע מסין. את הכתב הסיני למשל. הם לא הצליחו להאמין שזה בכלל כתב. איך אפשר לכתוב ככה? הוא גם דיבר להם בשפה הסינית כמה מילים. והציבור התמוגג. כמובן שהיהודי הסיני הזה לא הסכים מדי הרבה זמן לעסוק בשטויות. והוא ביקש שיראו לו איפה גר רבון של ישראל, החופץ חיים. בית של החופץ חיים היה בית קטן, פשוט. אנחנו מכירים את התמונה המפורסמת של החופץ חיים יושב בפתח הבית, וכשהיהודי הזה הגיע, החופץ חיים היה בבית. אמרו בני הבית לחופץ חיים, רבי, הגיע אורח ממרחקים, אורח מסין. דבר ראשון, התעניין אצל החופץ חיים מה מצב היהדות בסין. יש יהודים, הם שומרים מצווס, הם לומדים תוירה. היהודי ענה בשקט, המצב הכלכלי לא כל כך טוב. היהודים שכבר נמצאים שם, נמצאים במצב עלוב ביותר. בגלל הריחוק העצום שיש להם מהמרכז של היהודים, שומרי תוירי מצווס, אנשים לא יודעים כלום, אין להם מושג על כלום. הם ממש כתינוי כשנשבי. נענח החופץ חיים הנחה כבדה, ונתן לו את הספר נדחי ישראל. החופץ חיים הסביר לו שזה ספר שהוא כתב במיוחד, לטובת האנשים שנמצאים במדינות נידחות, כדי שידעו איך להתנהג. חפץ חיים דיבר איתו גם איך אפשר להפיץ את הספר אצל אותם יהודים שמתגוררים במדינה הרחוקה. ולאחר מכן פנה חפץ חיים, שאל אותו, מה בכלל חדש בסין? מה המצב שם? היו שם אירועים יוצאי דופן? היה משהו לא רגיל שקרה לאחרונה? וצריך לדעת, החפץ חיים, שחיבר את שמיר סלושן, היה סבור שלא הכוונה שצריכים לא לדבר בכלל. שמירת הלשון, לא הפירוש לא לדבר, אלא הכוונה לדבר נכון. חלילה וחלילה לא להוציא מהפה דברי לשנורא, רכיליס, דברים גרועים. לכן החפץ חיים היה מראה לאנשים איך אפשר לדבר באופן שלא נכשלים ביסורים של הדיבור. אותו יהודי נהנה מהשאלה של החפץ חיים, והתחיל לספר לחפץ חיים את אותו מאורע גדול שהיה בסין, ממש בימים האחרונים כשהוא היה בסין, לפני שהוא יצא מסין לאירופה. מתברר שהשלטונות בסין בנו סכר ליד אחד מהנערות הענקיים שבסין. הסכר נבנה כדי להגן על התושבים שגרים ליד הנער, יש להם שדות ליד הנער, המטרה היא שהמים של הנער לא יעלו ויציפו אותם. הסכר היה בנוי מאבנים ענקיות וחזקות מאוד, עשוי עם בטון, ברזל, והוא היה אמור להחזיק את המים של הנער שלא התפרצו. מה שכנראה מתברר שכבר בימים האלה, אם התוכנית הייתה של סינים, made in China, לא היה מי יודע מה איכותי, זה היה חיקוי של סין לסחרים האמיתיים שיש בעולם, והסכר באמת לא החזיק מעמד. לאט לאט המים קרסמו את הסכר, ובלי שאף אחד שם לב, הסכר נהיה חלש יותר, חלש יותר, ולא הרגישו. עד שביום אחד, המשקל העצום של מיליארדים ליטרים של מים, הכריע את הסכר. הסכר נפל, כמויות מים עצומות הציפו בבת אחת מאות קילומטרים ליד הנהר, וזה היה כמו צונמי ענק. גל מים בגובה עצום התקדם במהירות על השדות ועל הכפרים הסמוכים, והשמיד את כל מה שהיה בדרכו. לא היה משהו שיכול היה להגן על הכפרים האומללים שהיו באותו זמן בבית, בבתים הקטנים או שעבדו בשדות. עשרות אלפי בני אדם מתו. אסון טבע ענק. החופץ חיים שומע את הדברים והוא פורץ בבכי נסער. עד כדי כך מיד הסדין, עד כדי כך מיד התדין, ככה בוחר לעצמו חופץ חיים. אותו יהודי אורח מסין עומד ליד החופץ חיים, משתמם, משתומם ונבעל. מה קרה רבי? הוא שואל את החופץ חיים. הרי לא מתו שם יהודים, הם כולם היו גויים. למה הרבי? למה החופץ חיים? למה לוקח את זה כל כך ללב ובוכה עליהם? החופץ חיים מנגב את הדמעות ואחרי כמה דקות הוא עונה לו. תגיד לי יהודי יקר, האם במסגרת הביקור שלך באירופה עכשיו, היית גם בעיר הגדולה ורשה, הבירה של פולין, ירושלים דה פולין? אמר האיש, כן, בוודאי, רבי, הייתי שם. יש לי גם קרובי משפחה בוורשה, קניתי כל מיני דברים בוורשה שראיתי, ואני מתכוון למכור אותם בסין כשאני אחזור. המשיך החופץ חיים ואמר לו, תגיד לי, ידוע לך אולי אם היהודים בוורשה הם המיעוט או שהם הרוב? אמר היהודי, כן, יש שם קיבוץ יהודי ענק, אבל אחרי הכל, כמה יהודים, מאות אלפים שיש שם עדיין הם המעט. המשיך החופץ חיים ואמר, תתאר לעצמך, מגיע בן אדם לשוק בוורשה, השוק הגדול, לוקח ארגז הפוך, נעמד עליו ומתחיל לקרוא, לוקח רמקול קטן, מתחיל לדבר ביידיש. אם הוא מדבר ביידיש, למי הוא מדבר? ליהודים או לגויים? האם תגיד שהוא מדבר לגויים? כי הוא הרי מדבר לרוב, לא? הרוב, הם הרוב בוורשה. בוודאי שלא, הגויים לא מבינים יידיש. אם הוא מדבר ביידיש, זה סימן שהוא מדבר למי? ליהודים ולא לגויים. אמר החופץ חיים, תדע לך, זה בדיוק הסיפור כאן. הדברים הגדולים שקורים בעולם זה השפה שהקדוש ברוך הוא מדבר. מי מבין שפות של הקדוש ברוך הוא? רק היהודים מבינים שפות של הקדוש ברוך הוא. לכן ברור שכשהקדוש ברוך הוא מדבר, איפה שזה לא יהיה, הוא מדבר עם יהודים, מדבר לבני ישראל. דבר אל בני ישראל. לכן אי אפשר לשמוע על אסון כזה ולהישאר אדישים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. זו שפה שרק אנחנו יהודים מבינים. לכן אנחנו צריכים להקשיב ולהפנים. ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ושוב, מסין מגיעות שמועות על מגפה נוראה שמשתוללת שם, מגפת הקורונה. כבר כמה שבועות שאנחנו שומעים על הקורונה, ולא נעים לומר, בתחילה לא ממש התרגשנו מזה שכמה אלפי גויים מתו. חשבנו מה לנו ולסין, מקסימום המשלוחים מסין התעכבו. ראינו מישהו פורץ בבכי על כל אותם סינים זקנים מבוגרים, אנשים, נשים וטף שמתו במגפה הזו, רחמנא ליצלן. מישהו לקח ללב את הצער של אותם סינים אומללים? כשלא מקשיבים להתראות, להזקות, לשפה, מה קורה, מגבירים את הווליום. אם מדברים למישהו והוא לא שומע, מתקרבים אליו עוד ועוד, עד שהוא שומע, צועקים לו באוזן. המגפה התקרבה. פתאום אנחנו שומעים שגם באמריקה יש, ושומעים על עוד מדינות באירופה. איך עוצרים את זה? פשוט מקשיבים לשפה של הקדוש ברוך הוא. מבינים שאם ברחבי העולם מתים גויים, זה מסר ליהודים. כשמבינים את המסר, מפנימים שהכל בסופו של דבר קשור אלינו, לא יהיה צורך להמשיך ולהתקרב ליהודים. אם נדע שיש כאן בס קול יויצס מסין ואומרת אוי להם לבריאס, אם נדע שיש כאן מסר שמימי שנשמע בסין עבורנו, והמסר ממשיך ונשמע במדינות נוספות, כבר לא יצטרכו לצוק את זה באוזניים. תשאלו מה המסר? זה כבר עניין בפני עצמו. לב יודע מורס נפשוי. קודם כל שנדע שהזקה הזו מכוונת אלינו.
שמענו את הרב הגויין רבי מנחם מנדל פומרנץ, עכשיו אנחנו נשמע את הרב מוישה בלוי, ראש הבית מדרש שבעירות על פרשת השבוע.
הרבה אנשים רוצים הרבה דברים. חלק מצליחים וחלק לא. מה הכלל? התורה הקדושה מגלה לנו בפרשת השבוע את סוד ההצלחה. בואו תשמעו סיפור. יש יהודי בארצות הברית, קוראים לו רב זכריה ולרשטיין. יש לו מוסד לנערות, יש לו הרבה דברים יפים. הוא מספר שהיה תקופה שהוא היה לו סמינר, ששם הוא החזיק נערות, והבעיה הייתה שהם היו כל שבת חוזרים הביתה, והבית לא תמיד היה בית נורמלי, או יותר נכון, הנערות שהיו אצלו במוסד, בדרך כלל הבית לא היה בית נורמלי, וכל העבודה שהשקיעו בהם שבוע שלם, מיום ראשון עד יום חמישי, חזרו הביתה לשבת, חזרו בשני, ראשון שני, שם זה בארצות הברית, חוזרים בשני לסמינר, ולתיכון, והכל נהרס. אתה מתחיל את העבודה מחדש. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, שבוע אחרי שבוע. החליטו, האחראים שם, בוא נעשה את זה בצורה כזאת. בוא נפתח פנימיה, ואז הבנות יהיו פה לא רק בימי השבוע, אלא גם בשישי שבת, יישארו פה במקום, יישארו פה במקום, ואז הנה, יהיה לנו הרבה יותר קל, יהיה הרבה יותר נוח, נפתור את הבעיה. מספר הרב ולרשטיין, הוא הגיע פה לארץ להתייעץ עם גדולי ישראל, הוא נכנס לרב שטיינמן זיכרונו לברכה, וזה היה בערב יום כיפור, והוא מתחיל לשאול אותו, אנחנו רוצים לפתוח מסגרת, ששם הבנות יהיו, ואיפה הם יהיו, והרב שטיינמן שואל אותו כל מיני שאלות, איזה שעות מדובר, מה יהיה, ומה יהיה בשעות האלה, ומה יהיה בשעות האלה. ואז הוא אומר לו, אני רוצה שזה ככה זה יהיה, ואומר לו שטיינמן, טוב, אתה רוצה ככה, מי אמר שכם הקדוש ברוך הוא רוצה ככה? פיצור, אתה רוצה, מי אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה? טוב, הוא מנסה להסביר כמה זה חשוב וזה, ושתיים, בסדר, נו, אז אתה רוצה. מי אמר שהקדוש ברוך הוא גם רוצה? הוא אומר, הוא ניסה בכל זאת, הוא אומר, הוא לא חסיד, אז הוא ניסה בכל זאת לגייס כספים, הוא לא הצליח, הוא הצליח לגייס סך הכל $2. הוא לא הצליח לגייס כסף בשביל להקים את הפרויקט הזה, ותכלס הכל נתקע. הוא אומר, עברה שנה. והמצב נהיה הרבה יותר גרוע. הוא אומר, הם רואים בעין שהעסק לא עובד, הבנות לא חוזרות נורמלי אחרי שבת. פשוט הכל נהרס. הוא אומר, הוא הגיע שנה אחר כך לרב שטיינמן, זיכרונו לברכה, ועוד פעם, בערב יום כיפור, הוא אומר לרב, הרב, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לפתוח את המוסד הזה לשבת. הרב שטיינמן אומר לו, שיהיה בהצלחה, כמה כסף אתה צריך? הוא אומר לו, אני צריך $100,000. הוא פונה לאחד, אדם עשיר שהיה שם בחדר, אומר לו, בוא, אתה תביא חלק. פשוט, אומר, תוך כמה דקות היה לו כבר את כל הכסף. ואז הוא אומר, הרגיש מאוד מעניין. אז הוא פונה לרב שטיינמן ואומר לו, הרב יסביר לי, מה קורה פה? למה לפני שנה הגעתי לפה עם אותו רעיון, אותה סיטואציה? והרב אמר לי, מי אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה? ופתאום הרב כל כך ברור וכל כך עריב, וכן, ותעשה ותצליח ועוזר לי. מה ההבדל? הוא אומר לו, שנה שעברה, אומר לו הרב שטיינמן, הגעת ואמרת שאתה רוצה. אתה רוצה? הרבה אנשים רוצים דברים. מי אומר שגם הקדוש ברוך הוא רוצה? אבל הפעם הגעת ואמרת שאתה צריך. כשהילדים צריכים, מה אבא נותן להם? כשאתה צריך, אתה תקבל. וזה משהו שמאוד משנה את החיים. יש הרבה פעמים אתה מרגיש שאתה רוצה משהו. רוצה? בכיף. נו, אז מה? מי אמר שהקדוש ברוך הוא גם רוצה? אם אתה צריך משהו, אתה תקבל אותו. יש סיפור עממי שמספרים שהיה פעם אדם אחד שפנה לאחד המאסטרים, פנה לאדם חכם, ושאל אותו, אני רוצה להרוויח הרבה כסף, אני רוצה להיות עשיר. איך עושים את זה? הוא אומר, אתה רוצה שאני אלמד אותך איך עושים הרבה כסף? תבוא מחר בבוקר לחוף הים, ב-6 בבוקר. טוב, הבן אדם מגיע ב-6 בבוקר, חוף הים, ואז האדם הוא מגיע, החכם מגיע, החכם אומר לו, בוא, מה בוא? בוא, מתחילים להתקדם לכיוון, מתקדמים, 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 ונכנסים, אומר, אני בבגדים, אני עם הכל, אומר, בוא, נכנסים, 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 עד שהם נמצאים ככה בגובה שאתה יודע, הראש מתחת למים, עד הראש מעל המים, לוקח החכם את אותו אחד שרוצה להרוויח כסף, פשוט דוחף לו את הראש לתוך המים. מחזיק לו את זה. והוא ככה מנסה לנשום, מנסה לנשום, מנסה לנשום. ברגע האחרון הוא כזה מרים את היד, הוא מרים, תופס את הנשימה של החיים, ככה נושם ככה עם כל הכוח, ואז הוא אומר, אתה רואה? אם תרצה כסף, כמו שאתה רוצה עכשיו לנשום, יהיה לך. זאת אומרת, התפיסה היא דבר אחד, אם אתה מגיע ונו, איך זה נקרא? מייחטייסה. יהיה, יהיה, לא יהיה, גם טוב. אפשר ככה, אפשר אחרת, במצב כזה אתה לא תגיע לשום דבר. אם אתה יודע שאין, אני פשוט חייב, אני צריך את זה, אז אתה נעצר, ואז אתה באמת מצליח. וזה המקום, וזה הפתיח להצלחה. החפץ חיים לומד את העניין הזה מפרשת השבוע שלנו. הוא אומר, תראו בפרשת ויקל, בפרק למד וב, פסוק ב'. ויקרא משה אל בצלאל ואל הואליהו ואל כל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה בליבו. יש את החכמים, הקדוש ברוך הוא נתן להם את החוכמה. כל אשר נשאו ליבו לקרובה אל המלאכה לעשות אותה, כל אלה שנשאם ליבם, היה להם נשיאות לב לקרובה אל המלאכה. אומר חפץ חיים, למה לא כתוב פה וכל אשר נשאו ליבו? מי יהיה בצלאל או אליהו, כל איש חכם לב, וכל אשר נשאו ליבו לקרובה אל המלאכה. אומר החפץ חיים, לא, זה לא פירוט של אדם נוסף. כל אשר נשאו ליבו, זאת ההגדרה של בצלאל או אליהו וכל איש חכם לב. מי היו האנשים חכמי הלב שנתן השם חוכמה בליבם? מי היו בצלאל ואליהו? אנשים שנשאם ליבם לקרובה אל המלאכה. הם רצו והם היו חייבים להגיע למלאכה, ואז הם קיבלו. אם אתה תתמסר למשהו, אם אתה תרצה משהו, ומאוד הדרגה שלא אני רוצה, אני צריך, אני מוכן לוותר על הכל בשביל זה. כך, את זה אל תיקח, את זה אני חייב. אתה חייב את זה? הקדוש ברוך הוא ייתן לך את זה. זה הסוד. אם זה ברוחניות, אם זה בגשמיות, אם אתה רוצה שלום בית, חינוך ילדים, כל דבר. באיזה דרגה אתה שם את זה? זה יותר חשוב מהכסף? פחות חשוב מהכסף? באיזה דרגה? איפה אתה שם את הדברים? תגדיר לעצמך את מה שאתה צריך ועל מה אתה לא מוכן לוותר. כל אשר נשאו ליבו לקרובה אל המלאכה לעשות אותה, הם אלה שאשר נתן השם חוכמה בליבם. הקדוש ברוך הוא נותן להם את עשיית הדשמיה. אתה רוצה? זה לא מספיק. אתה צריך. אתה חייב. יהיה לך. שבת שלום.
אנחנו נשמע את השיר מתוך היוצרות, שיר מלכויות נצח, שיר מאוד מיוחד. ואחרי זה נצא לפרסומות.
Join me.
אנחנו בתוכנית שלנו הלילה דיברנו על נושא של מגפות בירושלים של פעם, מה היה לפני הרבה מאוד שנים, אנחנו מדברים על תפריסה מחתת, למעלה מ-100 שנה, שהייתה מגפה בירושלים, וחיתנו זוג של יתומים בהר הזיתים. אז, אבל כדי להתחיל לדבר עם האורח הבא שלנו, אז הוא נכדו, נינו, מצצאי והרב נחום לוי, הרב נחום שדיקר, שגם הוא נפטר במגפת חולרה, שהייתה בשנת תפריש כפאי, והוא נטמן בהר הזיתים. ערב טוב, הרב נחום סילמן.
ערב טוב ומבורך.
ואנחנו מדי שנה מדברים איתך על האגדות החדשות, ברוך השם, שאתה מצליח להוציא בכל שנה. וכל אגדה שאתה מוציא היא אגדה מיוחדת ומעניינת. אז אנחנו נדבר הלילה על שני אגדות חדשות שיצאו תחת ידך. נתחיל עם האגדה של פסח של רבי שאלי קסטירר. הדמות הזאת של רבי שאלי קסטירר רק לאחרונה, מה שנקרא בשנים האחרונות, נודע פתאום על הדמות הזאת. והנה אגדה עם רבי שאלי קסטירר. אז מה זה האגדה הזאת?
כך, אבל מה יצא כמו שאתה אומר, שבעיקר לאחרונה שמעו על הדמות הזאת, אז חשבתי מן הנכון באמת שכיוון שהרבה אנשים באים לקבר שלו ומדליקים לראות לכבודו וקשורים אליו, אז אמרתי אולי קצת באמת נמצא את ההזדמנות לחקור את הדמות שלו, ולמצוא את זה, כיוון שכבר עשיתי כמה אגדות, אז אמרתי אולי ננסה לחבר את הדמות שלו לחג הפסח. בפרט שהיורצייט שלו ממש שבועיים אחרי פסח בג' אייר.
כן.
אז אמרתי בואו נעשה איזשהו, ננסה לחבר את הדמות של הצדיק לחג הפסח. והאמת, שמלבד, שרבי שאלי מקרסטיר כידוע היה עמוד החסד בדור שלו, עמוד החסד, עמוד הצדקה, שבמשך כל שבת היו מתארחים אצלו בסביבות 600 אורחים, שזה משהו שהיום בזמננו זה נחשב מספר גדול, כל שכן אז, בתנאים של אז. ואם כל השנה הוא היה עמוד חסד, בזמן של פסח זה היה, זה גדל פי כמה ופי כמה, כיוון שבשולחן ערוך, ההלכה הראשונה שנפסקת, זה בשולחן ערוך הוא מתחיל בהלכות פסח, ש30 יום קודם החג שואלים בהלכות החג, אבל הרמה אומר, ומנהג לקנות חיטים לחלקם לעניים, אז את המצווה הזאת רבי שאלי מקרסטיר קיים בהידור. אז דבר ראשון באגדה אנחנו מביאים הרבה מהעובדות של החסד שהוא נהג בתקופה הזאת של פסח. איך שהוא התחיל כבר מתחילת החורף לדאוג ליין ולמצות, ואנחנו מביאים שם איזשהו מכתב בתרגום מהונגרית לעברית. מכתב שהוא כתב לעיירת קרסטיר. ששם בזמנו היה איזשהו מנהג, לא מנהג, איזשהו חוק, שעל כל כמות יין שצריך לתת, שמייצרים ומחלקים, צריך לתת על זה מס. וכיוון שהוא היה מחלק כמות מאוד גדולה של יין, היה מחלק חביות שלמות ושולח אותם בכל הונגריה וגם בארצות אחרות באירופה, בפולין וברומניה ובעוד, אז הוא ביקש מהעירייה אם אפשר להתחשב בו, כיוון שאת היין שהוא מייצר והוא מחלק זה לא לעצמו אלא לאחרים. אז באמת יש עיריית קרסטיר ישבה בנושא הזה, והם כתבו שאנחנו מכירים את ישעיה שטיינר, תושב קרסטיר, שהוא אדם ישר ולא דואג לעצמו, אלא בעיקר לעניים, ובאמת התחשבו בו שהוא ייתן סכום של 150 קרונות, סכום כללי, קרונות זה המטבע ההונגרי, שהוא ייתן סכום של 150 קרונות, במקום לשלם את הסכום כמו שנותנים על כל החבית וחבית. זה רק דוגמה אחת מהחסד שהוא היה נוהג. גם בתקופה שקרובה לפסח בזין אדר, אז היה ידוע שבכל הונגריה היו הולכים לציון של רבי יצחק אייזיק מקליב, שכידוע ההילולה שלו בזין אדר, ובכל הונגריה היו הולכים אליו. והוא היה עומד ליד הציון ומחלק שם לכל אני שהוא רואה, וכל בן אדם, לאו דווקא אני, כל אחד מי שרצה ייקח, היה מחלק בקבוק יין וקצת שטרות של כסף, שיהיה לחג הפסח. אז כך שאת המצווה הזאת של הצדקה בפסח הוא קיים בעידור רב, ואנחנו מביאים בכל הספר עשרות סיפורים, סיפורים, עובדות, הנהגות של צדקה, שקשורות לחג הפסח.
אני ראיתי בסוף ההגדה רשימת הספרים, מאיפה נלקחו העובדות, מדובר בלמעלה מ-70 ספרים.
חשוב לציין שכבר לפני השואה, עוד לפני המלחמה, נכתבו שלושה ספרים על רבי שאלי מקרסטיר. שכתבו אותם אנשים שהכירו אותו בקרסטיר, ורשמו את העובדות שלו. אז משם לקחנו בסיס מאוד איתן לספרים האלו, ובנוסף לכך עשינו חיפוש בכל ה... גם בזכות המאגרים התורניים, וגם קצת עזרו לי גם הצאצאים שלו, ועוד קצת חיפשנו בכל מיני ספרים שראינו את האזכורים שלו, ושם מצאנו את, את העובדות שמהם קיבצנו, מעל 50 ספרים, אני חושב,
יש, סיפרתי 75 ספרים.
מה?
75 ספרים.
75 ספרים, אתה ספרת, כן.
עכשיו, יש בתחילת ההגדה דבר מעניין, שטר מכירת חמץ של הבעל ישמח מוישה מאיר, שהיה רבו המובהק, מליסקה, שטר מכירת חמץ מאוד מעניין ומאוד מיוחד.
נכון, ממש מעניין, כן. זה גם איזשהו סוג של סגולה לשמירה, ככה מובא שם, אני חושב.
כן, נכון. עכשיו יש גם אחרי זה מסע מסוגל לפרנסה, איזשהו שכדאי לספר אותו כל שנה. כן, כולנו מכיר את מה שאומרים ברב פסח, את הסיפור של אסטרופולר, ופה
משמש... אני לא שומע טוב.
אני אומר, יש פה משהו, סיפור חדש, שלא כל כך מוכר, סיפור שמסוגל לפרנסה והצלחה.
כן, מעשה המסוגל לפרנסה והצלחה, כן? שרבי שאלה מקרסטיר היה מצווה בכל שנה בערב פסח לספר אותו מחדש.
עכשיו, אגדה, אני אפשר לומר, אגדה של למעלה מ-400 עמודים, עשויה בטוב טעם, בעריכה.
קרוב ל-600.
קרוב ל-600, ארוכה, ממש בצורה ארוכה, מהירה ויפה, אבל זה חשוב מאוד, אנחנו מדברים עכשיו, כי חשוב לקנות את האגדה עכשיו. בליל הסדר אי אפשר לשבת עם הגדה, הזאת צריך לשבת קודם, ללמוד, לשנן, לקרוא את הסיפורים, ולספר אותם בליל הסדר.
כן, מלבד כל זה,
כן.
יש גם את ההנהגות שלו עצמם, איך שהוא נהג בליל הסדר, לדוגמה, אמירת מה נשתנה, הוא הקפיד שהבן שלו, רב אברימלה, הבנו היחיד, היה לו כידוע בן אחד ושלוש בנות.
כן.
אז הוא הקפיד שהבן שלו היחיד, כל שנה ושנה, יגיד את מה נשתנה. והבן שלו ככה נהג במשך כל החיים, גם כשהוא היה אבא וסבא, תמיד הקפיד על מה נשתנה. גם אחרי שאביו נפטר, הוא הקפיד לומר את מה נשתנה, ובאותה שנה שהוא לא אמר את מה נשתנה, אז הוא נפטר. זה רק דוגמה אחת של ההנהגות שיש שם. יש גם את כל ההנהגות שלו על אפיית מצות ומים שלנו, ושאר כל ההנהגות של ליל הסדר שהוא נהג, שגם אותם קיבצנו מהספרים ובעזרת הצאצאים. זה לא רק סיפורים, זה גם כל המנהגים שלו. אפשר ככה לראות את ליל הסדר, איך שהוא הנהיג ונהג עם כל הסביבה שלו.
אז אני חושב שכל מי שנוסע לציונו של רבי שאלה קסטיר, לפני היורצייט, חשוב להחזיק את האגדה הזאת כדי ללמוד מי הדמות ומה היו הנהגות שלו, כדי שיבואו למקום, ידעו, אומרים פרקי תהילים, ידעו למי אומרים ולמה אומרים שם את אותם פרקי תהילים. אז טוב, זה האגדה של רבי שאלה קסטיר, שזה חידוש גדול מאוד, ובמכיוון שבשנים האחרונות נהיה עלייה לרגל לציונו, אז הנה זכינו גם לאגדה מיוחדת. אגדה נוספת שהיא לדעתי כירושלמי מאוד מיוחדת, זה אגדה של רב שלמה אליעזר אלפנדרי. אגדה של פסח של המרשה, רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, שהיא גם אגדה מאוד מיוחדת, זה היא אגדה גם כן של למעלה מ-620 עמודים. והאגדה הזאת מחולקת גם כאגדה וגם תשובות של המרשה וגם תולדות חייו. אז מה זה האגדה הזאת?
ככה, גם המרשה אלפנדרי, ראשית כל, אנחנו עכשיו מציינים מיד אחרי פסח גם, יותר נכון, יומיים אחרי ל"ג בעומר, אנחנו מציינים את היורצייט, 90 שנה לפטירתו, של הגאון הבלתי נשכח הזה, שהוא היה אחד הדמויות, אני חושב, הפלאיות ביותר שהיו ביהדות. מי אני שאני יכול לתת ציונים, אבל אדם גדול שחי בערך כ-120 שנה, וסיפור החיים שלו זה לא רק סיפור החיים שלו, זה סיפור החיים של כל הקהילות היהודיות שהיו ב... ברבנות שלו, שהוא היה במשך קרוב ל-90 שנה רב בקושטה, בטורקיה, ואחר כך היה רב בדמשק במשך 10 שנים, ואחר כך במשך 10 שנים רב בצפת, ובסוף ימיו עלה לירושלים. ובירושלים כולם, ממש כולם התכופפו אליו, אם זה רבי יוסף חיים זוננפלד והרב שאול דובק הכהן, השדה וכל הגדולים והרבנים שהיו בירושלים, הם קיבלו את מרותו. הוא עצמו כמעט ולא התערב בעניינים ציבוריים, אבל ידוע שאם הרב אלפנדרי אמר משהו, כולם התכופפו אליו. אז מצאנו עכשיו את ההזדמנות גם לכתוב אגדה של פסח, וגם את התולדות שלו, בגלל שזה היורצייט 90 שנה עומד לחול עכשיו. יש לנו שם באגדה סיפור מאוד מעניין, עם דמויות שבטח את הרב ישראל הכרת טוב. אחד המשמשים בקודש שלו בשנה, שנתיים האחרונות לחייו, היה הרי ברוך פנחס גולדברג, בוודאי הכרת אותו מהביילים.
ודאי, ודאי, בטח.
אז ככה, mm-hmm. ברוך פנחס גולדברג, הוא היה משמש אצלו בקודש, והוא היה הבחור הכמעט יחיד בין סגל משמשיו, כידוע של הסבא קדישה, היו כמה משמשים, היה את הרב יצחק ניסים, ואת... שאחר כך היה הרב הראשי, והוא היה משמש שלו, והיו הרב רבי דוד לניאדו, וקבוצה של כמה. בתוכם היו שתי בחורים שגם היו, יכלו להתקרב אליו, שהם היו רבי יוסף בבליקי, שהיה אחר כך רב בדין בתל אביב, mm-hmm. וגם רבי ברוך פנחס גולדברג, שהוא היה ממש בחור, mm-hmm. והוא היה, כיוון שהוא היה בחור, אז היה לו יותר זמן להיות אצלו, היה יכול גם לישון אצלו, ולהיות אצלו בשבתות, ולאכול אצלו וכו'. הסבא קדישה בשנה האחרונה לחייו ביקש ממנו שיבוא להתארח אצלו בליל הסדר. אמר לו, תהיה איתי בליל הסדר. אמר לו, ברוך פנחס, אני אראה, אני לא יודע, אני אשאל את אבא שלי. הסבא קדישה הבין שיש לו איזושהי בעיה. אז הסבא קדישה אמר לו, בטח, אני חושב שאני מבין למה. אמר לו, אתם משפחה ירושלמית שנוהגים לאכול בעיקר מצות מכונה. כידוע, הקפידה של הרבה ירושלמים שאוכלים דווקא מצות מכונה ולא מצות יד, בגלל כל ה... בעיקר מהפרושים, בגלל כל היצור של המצות מכונה שלדעתם הוא יותר טוב. אז אמר לו, הסבא קדישה, תראה, אני כבר זקן. לפני 80 שנה כבר כתבתי לכתב סופר תשובה בעניין הזה, שכתב סופר דעתו הייתה להכשיר מצות מכונה, ואני אמרתי לו שזה דיעבד גדול. אז אמרו לו, סבא קדישה, אז אתה בחור צעיר, ואתה חושב שעדיף לאכול מצות מכונה ממצות יד בליל הסדר. בוא תסמוך עליי, אני אומר שכדאי לאכול מצות יד, ובוא תהיה אצלי בליל הסדר. אמר לו רבי בניורין גולדברג, ברוך פנחס גולדברג, אין שום בעיה, אני אשאל את אבא שלי. הלך לאבא שלו, רב חיים בניורין גולדברג, אמר לו, תראה, הסבא קדישה רוצה שאני אצלו בליל הסדר. הסבא קדישה אמר לי, אין בעיה עם המצות, בוא תהיה אצלי. אמר לו אבא שלו, תראה, כל השנה אתה נמצא עם הרב, לפחות בליל הסדר תהיה עם המשפחה. ובאמת בסופו של דבר הוא היה בליל הסדר עם המשפחה. למחרת ליל הסדר הוא הגיע לסבא קדישה. אמר לו הסבא קדישה, נו, איך היה בליל הסדר? הוא סיפר לו, אמר לו הסבא קדישה, תדע לך, ברוך, הפסדת. הוא אומר לו, מה הפסדתי? הוא אומר לו, ברוך, הפסדת. זהו. סבא קדישה לא הסביר לו מה הפסדת. אבל הוא הבין שכנראה היה שם באמת דברים שלא היה אפשר לומר. אבל מספרים שמי שכן היה עורך זה היה רבי יוסף בבליקי, הוא הבחור שהיה אצל הסבא קדישה, והוא לא רצה לספר במה שהיה שם באותה שנה, אבל הוא אמר שזה היה ליל הסדר מיוחד במינו. זה היה בסביבות חודש קודם שהסתלקותו של הסבא קדישה, אמר שזה היה משהו מיוחד במינו, הוא לא יכול להגיד. ככה מספרים.
עכשיו, הקשר המיוחד של אדמו"ר ממונקאץ', גם הוא היה קשר מאוד מיוחד איתו.
הקשר עם אדמו"ר ממונקאץ' זה היה קשר מיוחד שאי אפשר להבין אותו ואי אפשר להסביר אותו. מה שרב מהונגריה שהחליט שהסבא קדישה הוא גדול הדור והוא עמוד הדור, ובמשך שנים הוא רצה להגיע ולהיכנס לסבא קדישה, וכל פעם הסבא קדישה דחה אותו. הוא תמיד שלח מכתבים לסבא קדישה שהוא רוצה לבוא אליו, וסבא קדישה כתב שזה לא שייך עכשיו. ובמשך תקופה הוא פשוט היה מתפלל ומבקש להגיע לסבא קדישה, והסבא קדישה כל פעם דחה אותו. עד שבסוף הסבא קדישה כתב לו מכתב במילים האלה, בוא יבוא ברינה, שלוש מילים. כלומר, הסבא קדישה מסכים שהוא יבוא לבקר אותו. ואז הוא נסע במיוחד לבקר בארץ, והוא כתב במכתב שהוא לא נוסע לבקר בארץ בשביל ארץ ישראל, אלא בשביל הסבא קדישה. כלומר, אם הסבא קדישה היה במדינה אחרת, הוא היה נוסע למדינה אחרת. הוא פשוט נוסע להיות אצל הסבא קדישה. Yeah. והוא היה פה במשך שבועיים, ובאותם הזמנים, כמעט כל יום הוא ביקר בבית של הסבא קדישה, וזכה לשבת איתו לשיחות ארוכות, ומסופר שהסבא קדישה גם אפילו חיבד אותו בסיגריה. הסבא קדישה היה מאשן את הסיגריות הטורקיות, שביידיש קוראים לזה טרקיש סיגרט, משהו כזה, נכון?
נכון, כן.
אז הסבא קדישה היה מאשן סיגריות טורקיות, וחיבד את האדמו"ר ממונקאץ' בלאשן סיגריה אחת, שזה היה, מבחינת הסבא קדישה, מחווה מאוד מאוד גדולה. מישהו מכבד אותו לאשן סיגריה, סימן שהוא באמת מחבב אותו.
אני עוד לא עברתי על כל ההגדה, אבל יש סיפור שאני שמעתי מאבא שלי, שהוא שמע מרבוי שבלוי.
אני לא שומע טוב.
אני אומר, סיפור ששמעתי מאבא שלי, שהוא שמע מרבוי שבלוי. רבוי שבלוי היה מלווה את בספר חיים זונפלד לשערי צדק, מהעיר עתיקה לשערי צדק, כמעט כל יום. הוא היה רמואל, אז הוא היה בא לראות את התינוק. בספר חיים זונפלד היה בא לראות את התינוק. ופעם אחת, הסבא קדישה, הרב אלפנדרי, היה בבית חולים שערי צדק, ובספר חיים זונפלד בא שם לראות את התינוק, והוא נכנס אליו לבקר אותו. ובספר חיים זונפלד התיישב על הרצפה וביקש מהרב אלפנדרי שיברך אותו. שישים את הידיים על הראש שלו ויברך אותו. זה היה מחזה מאוד מיוחד, אנשים מסתכלו איך שספר חיים זונפלד עם כל גדלותו, והוא היה אדם גבוה, ישב על הרצפה כדי שיזכה לקבל ממנו ברכה, שישים את הידיו על הראש ויקבל ממנו ברכה.
כן, זה ידוע שבספר חיים זונפלד ממש היה ממש היה מתכופף אליו וכל מקבל את המרות שלו. הסבא קדישה, כמו שאמרנו בהתחלה, כמעט לא התערב בנושאים ציבוריים, אבל אם הסבא קדישה אמר משהו, זה היה קודש קודשים. רבי יוסף חיים זננפלד לא היה מורה בדין של אתרוגים מורכבים, אם הם כשרים או לא, בגלל שהסבא קדישה התיר אותם בשעת הדרק, אז לכן בגלל כבודו של הסבא קדישה, כל חייו הוא לא היה מורה בנושא הזה.
עכשיו, בגדה יש גם תשובות, אמר שם, בלכות פסח, וזה
כן,
צריך
תשובות
באמת
שלו בענייני פסח.
יפה,
צריך
באמת
כעשר תשובות שהוא כתב. חלק גדול זה מהדברים, הם ממש דברים מכתב יד שמופיעים לפעם, בפעם הראשונה שזכיתי לקבל באדיבות אהבת שלום, שהם רכשו במשך שנים רבות, הרב יעקב הלל אסף כתבי יד מהסבא קדישה בכל מיני אספנים, דברים שהסתובבו במשך שנים רבות, כידוע שהספרייה של הסבא קדישה בזזו אותה במשך השבוע שאחרי פטירתו, נכנסו כל מיני אנשים לבית ולקחו דברים. והרב יעקב הלל לקח איזשהו מבצע לרכוש אצל כל מיני אספנים וכל מיני סוחרים את הכתבים, וזכינו שדברים שקשורים לפסח קיבלנו מאיתו באדיבותו, והם מתפרסמים עכשיו לראשונה בהגדה.
יופי. עכשיו יש גם את תולדות המרשה, שזה חלק גם כן מאוד מרתק.
כן, 200 עמודים.
רק התולדות שלו, ושם אתה רואה את המגוון של הרבנים, עם מי היה לו קשר, גם הרבנים שהם חיו בדורנו, הרב פישר וכמו ואחרים, פשוט מרתק הסיפורים שם, כל אחד מה הוא מספר. אז זוהי הגדה של המרשה, של אלפנדרי, הרב סילמן, חזק ואמץ.
תודה רבה, יישר כוח גדול, שאתה מעלה אותי כל שנה, ונזכה לשנים רבות, בעזרת השם בשנה הבאה, אגדות חדשות.
יש,
אם אני יכול לומר שאפשר לרכוש את זה בהוצאת יפה נוף.
בהחלט.
את האגדות.
בהחלט, עכשיו,
אפשר כבר שעוד לנסות למהר, כי אנחנו לא יודעים עד מתי החנויות יהיו.
בדיוק, כן, מתי הן יהיו פתוחות.
במתכונת.
אתה יכול לשתף אותנו במה אתה מתכונן לשנה הבאה?
יש לי כמה רעיונות, נשמח, בוא נשמע את הרעיון שלך, אני בדרך כלל לקבל ממך תמיד הכוונה לשנה הבאה.
אגדות של רבני ארץ ישראל.
רבני ארץ ישראל?
כן. מגוון של כולם, יהיו רבנים חיים, גם הספרדים וגם האשכנזים,
נתת לי רעיון טוב.
הדברים שלהם מפוזרים בכל מיני מקומות, לקבל אותם במקום אחד, אגדת רבני ארץ ישראל. אז שיהיה בהצלחה, הרב נחום סילמן. בשורות טובות ולילה טוב.
כל טוב, חג כשר ושמח.
חג כשר ושמח. אתמול היה יורצייט של רבנו בלמלך מליז'נסק, ומצאתי שיר שמנגן עם קלרינט דוד קליגר, קם בבוקר מוקדם, והלך ליד הציון שלו במלך מליז'נסק, והוא שר את השיר עד הרבה עם הקלרינט שלו. דוד מיודענו כאן מרדיו קול חי, בואו נשמע. Thank you. לפני 3 שנים הייתה תערוכה במגדל דוד על מחלות ומגפות בירושלים. דיברנו עם עוצרת התערוכה, בואו נשמע. שלום לך, דוקטור נירית שלו קליפה.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, מבורך. אז בואי, תספרי לנו, זה שיש לך רקורד עשיר וגדול מסביב לתערוכות וכתיבה ומאוד מיוחדת בנושא ארץ ישראל, אני מתאר לעצמי שיש הרבה מהמאזינים שיודעים, ואם לא, אז הם ידעו עכשיו. בואי תכניסי אותנו לתוך הגיליון הרפואי, אותה תערוכה מעניינת ומרתקת שיש שם במגדל דוד. מה יש שם?
טוב, אז כמו שאמרת, אני עוסקת הרבה מאוד שנים בהיסטוריה של ארץ ישראל, אבל בעיקר בירושלים, משם אנחנו גם מכירים ומוכירים, והסיפור של ירושלים הוא למעשה זה שעומד כאן במרכז התערוכה. התערוכה הזאת עוסקת לא בתולדות הרפואה דווקא, אלא בהיסטוריה של ירושלים, וכמו שהשם שלה, הגיליון הרפואי, זה פשוט הגיליון הרפואי של ירושלים, לעשות איזושהי דיאגנוזה, וכשמדברים על רפואה בירושלים, מדברים גם על אמונה, וזה הדבר שעומד ככה בבסיס ההיסטוריה שלה, לטוב ולרע, לכן היא עיר שרבים חומדים אותה, לכן זאת עיר שמשתוקקים אליה לגור בה, לבוא לבקר אותה, ו... אנחנו למעשה מראים שנושא של רפואה, אמונה, קשור לנושאים של כפירה ואמונה, של חטא ועונש, שבט וחסד, וכל ההיסטוריה של ירושלים רצופה למעשה מדוד המלך, שקונה את גורן הרבנה היבוסי, כדי לעצור את המגפה בעם, ולמעשה ייסוד ירושלים.
הדעת שאנחנו, כשאנחנו מגיעים לירושלים, נכנסים לירושלים, זה מלווה אותנו. בית קברות בצד ימין, סיבוב נוסף, אנחנו מגיעים לבתי משוגעים שהם פעם בירושלים, חולי נפש. הגענו לרמזור של ירושלים בצד ימין, זה בית היתומים דיסקין. נכנסנו פנימה, זה בית חינוך עברים. אנחנו כולנו, כשנכנסים לירושלים, ברוכים הבאים לירושלים, זה הקבלת פנים שלנו, כשאנחנו באים לירושלים.
נכון.
החסד והרפואה והטיפול באנשים האלו.
והטיפול, כי בירושלים הכל מקבל משמעות, ולהיות אדם מאמין ולחיות בירושלים ולעשות את החסד במקום הזה, יש לזה משמעויות רבות, אבל גם צריך לזכור שגם המאבקים הדתיים או בין דתיים ובין הדתיים הביאו בעת החדשה לכך שירושלים היא עיר מרובת בתי מרפא, מכיוון שבמאה ה-19 ניסה המיסיון להיכנס לירושלים. ומה נותן מיסיון? הוא מציע לאנשים מקור פרנסה ובריאות, שזה בעצם החיים, ואז אפשר לחדור אל הלבבות. הוקם בית חולים אנגלי מיסיונרי, שממש מטרתו הייתה לקידום הנצרות בקרב היהודים, זה אנחנו מדברים על לפני כ-200 שנה, וליישוב הישן בירושלים לא היו מוסדות רפואה. אבל ברגע שהם ראו את הכניסה הזאת של המיסיון, התעשתו, וזה גרם לזריקת מרץ גדולה מאוד ליישוב היהודי בירושלים, התחילו להקים בתי חולים, וכך כל אחד ניסה להקים את בית המרפא על פי תפיסתו, על פי אמונתו. לפעמים אנחנו מדברים על פי הדתות, אבל גם אל תשכח שיש גם את העניין בין העדות. ירושלים היא עיר מאוד מגדרית, כל אחד רוצה לתת לקהילה שלו את התשובה, כדי שלא יראו בשדות זרים. וכך אנחנו הפכנו להיות לאימפריה רפואית, אנחנו כבר רואים את זה מסוף המאה ה-19, יש כאן הרבה בתי חולים, והראשון שבאמת קם בית החולים רוטשילד, שהיום הוא הדסה, כבר לאחר מלחמת העולם הראשונה הוא הפך להיות הדסה.
משגב לדח לא היה לפניו?
סליחה?
משגב לדח בעיר עתיקה לא היה לפניו או שהוא באחריו?
לא, משגב לדח, רוטשילד הוא ממש בית חולים הראשון שמוקם, אבל באותה סביבה קמות קבוצות של גמילות חסדים ושל עזרה הדדית שמתפתחות אחר כך להיות בתי חולים. למשל ביקור חולים, אנחנו כבר מכירים את המנהג הזה מן המאה ה-17 או 18, את האגודה שנקראת ביקור חולים, שאגב יש לה גם, ואנחנו מציגים וצריך את זה לספר למאזינים, יש לנו מאות מוצגים ומכל הסוגים והמינים, למשל בית מרקחת של ירושלים, שהמרשמים הראשונים אנחנו מביאים אותם ממש מהתנך, ואנחנו הבאנו את הצמחי מרפא הממשיים, כי אלה דברים שאפשר עדיין למצוא הרי ירושלים. אז בין השאר, כשהזכרתי את ביקור חולים, אז אותה אגודה מבקרת בבתים ומביאה לאנשים מרק ביקור חולים. מהו מרק ביקור חולים? לא קשה לנחש, מרק עוף, עד היום אנחנו יודעים שזאת התרופה הכי טובה לכל הצרות. אז אלה אגודות שמקיימות את הדברים. אנחנו גם באמת מציגים דברים שהם כל צמחי המרפא במשך אלפי שנים, ואנחנו מגיעים עד היום, עד המאה ה-21, ואנחנו מציגים חומרים אמיתיים. ממש אפשר לבוא עם פנקס קטן, להבחן את הבעיה ולקחת את ההתוויה הרפואית מתוך התצוגה. היום חוזרים לזה, לנושא של צמחי מרפא, מאוד מאמינים בזה.
כמו שחוזרים חזרה ללוקות ולכוסות רוח.
כן.
שזה גם הפך להיות איזשהו משהו חטרנד חדש, שגם היום אנשים משתמשים בזה.
חדש ישן, כנראה שכל כך הרבה שנים של ניסיון זה עוזר. עכשיו, אנחנו גם מציגים שתי תרופות ירושלמיות שהן באמת בבחינת איזשהו סטארט-אפ ירושלמי. בימי הביניים פיתחו פה את הטריאק, שזה בעצם נסיוב נגד הקשות, נגד הרעלות, וזה דבר שהיה קיים בירושלים, לא רק בירושלים, אבל ירושלים התמחתה בו. ובמאה ה-18 דווקא הנזירים הפרנציסקנים, היה שם בית מרקחת, והם גילו תרופה שעד היום די סודית, הרבה מאוד מנסים לפענח אותה, שמורכבת מ-40 צמחים שגדלים בערי ירושלים, ויש עדויות מן המאה ה-18 שאפילו את הדבר זה ריפה. מדובר על איזושהי משחה שהיא כנראה סוג של קדם אנטיביוטיקה, לפי כמעט אומרים שאם אתה לא בר מינן, אז זה יכול לעזור לך.
עכשיו, כשאני הסתובבתי בתערוכה, זה החזיר אותי לילדות, כי ראיתי שם כל מיני צנצנות קטנות, שאני נכנסים לרופא או לבית מרקחת, לפני שהיו הכל ארוז בקופסאות, כשעוד היה רוקח נכנס מאחורי המסך ורוקח משהו, ותמיד כל מיני צנצנות קטנות, או השלט דוקטור מזיה, או לבוא ולזכר מה שנקרא דוקטור טיחו. זאת אומרת, בתוך התערוכה יש חפצים וכלים שמחזירים אותנו חזרה אחורה, או כשביקרתי בתערוכה וראיתי סבתא הולכת עם נכדה ומסבירה לה, והנכדה פוערת עיניים במבט כזה, אז הייתם פרימיטיביים, אבל זה מה שהיה.
נכון, תראה, יש הרבה מאוד, כל החפצים, אגב, צריך לציין, אנחנו לא עשינו, כמו שאמרתי, זו לא תערוכה על תודות הרפואה, כי כלי רפואה ישנים ושמעוררים נוסטלגיה, יש הרבה נוסטלגיה, אתה יודע, לא בדיוק לרגעים הכי שמחים בדרך כלל, אבל אתה בכל זאת את אותו רוקח שהוא אומן למעשה, הוא יודע את מלאכתו ולרקוח את המרקחת הזאת, אבל אנחנו באמת דאגנו להציג דברים שהם ממש מזוהים מבתי המרקחת הירושלמים, אם זה אופלטקה, אם זה בית המרקחת של שערי צדק שבכתב יד על התווית כתוב, והכל נקשר לסיפורים היסטוריים. והזכרתי קודם את בית החולים רוטשילד, אז למשל אנחנו מציגים, שזה בעיניי אחד הדברים המופלאים, לא האמנתי שיש דברים כאלה, את הגביע שנתן דוקטור אלברט כהן, נציגם של בני משפחת רוטשילד, ביום חנוכת בית החולים רוטשילד. ואנחנו מדברים על אמצע המאה היוטט, זה ממש דבר שהוא נדיר. הוא נתעניק אותו לקונסול האוסטרי, שהיה הפטרון של בית החולים. היה צריך, אז כל אחד צריך שיהיה לו איזה קונסול שיגן עליו. אז הוא הגן על בית החולים רוטשילד, על מפעלי הצדקה של משפחת רוטשילד, שאגב גם הקימה באותה שנה את בית הספר אבלינה דה רוטשילד, שגם הוא מציין עכשיו 160 שנה להיווסדו. וזה דבר אחד. אנחנו מציגים גם סוגיות שעולות שהן חלק מההיסטוריה והדילמות של ירושלים. למשל, רופא שהוא לא כל כך ידוע, הוא היה כאן 2.5 שנים, יהודי חרדי, שמגיע, איש צעיר מאוד, מגיע מציריך, בשם דוקטור משה ארלנגר, והוא רופא עיניים, הוא קדם לטיחו וקדם לדוקטור פייגנבאום ולכל הרופאים, והוא נשלח על ידי אגודה למען ציון, שרוצה לתת ליהודים מענה שלא ילכו לבתי חולים אחרים שהם לא יהודים. ודוקטור ארלנגר, אנחנו לומדים המון סוגיות, למשל על העין כפיקוח נפש וחשיבות ריפוי העיניים ואיכשהו מרפא את כל תושבי ירושלים באמת בחסד גדול מאוד, ומקים כאן מוסד לתפארת שאחר כך תיכו המפורסם ואחרים ממשיכים אותו. נושאים כמו בית החולים שערי צדק, וזה אחד הדברים המרתקים ביותר, שנשמרו בו כל עתיקים הרפואיים מיום פתיחתו בשנת תרסב. זה פשוט דבר מדהים, ואנחנו יכולים לעקוב אחרי היישוב היהודי בירושלים. אני קוראת לזה הגנזה הירושלמית ממש. זאת אומרת, מאגר של מידע אדיר על תושבי ירושלים בראשית המאה הקודמת, דברים מופלאים.
אפשר גם ללמוד מתוך התערוכה גם על המגפות שבירושלים, על המצורעים, המנודים, המגפת החולרה שהייתה במאה ה-19, ללמוד גם על המגפות שבירושלים.
נכון, אנחנו, יש לנו חלק שלם שמספר את הסיפורים הגדולים של ההיסטוריה הירושלמית בראי הרפואה, והזכרת את מגפת שנת הקורת, תרכב, שהייתה מגפת חולרה איומה, שעשרות אנשים הלכו לעולמם. אנחנו מציגים את ספר הקבורה של משפחת פרנס, וגם אפשר לראות את ספר העדה האשכנזית בווידאו שאנחנו מציגים. עשרות אנשים בחודש חשוון תרכב, מתו עשרות אנשים במגפה. יש בהר הזיתים את חלקה י' של נפגעי החולרה,
חלקה שלמה שרק אנשי חולרה קבורים שם.
נכון. וגם דוקטור בנימין רוציגל, שוב רופא שהופך להיות לגיבור בעל כורחו, איש צעיר עם משפחה שהוא מאבד אותה במגפה, את אשתו ואת בנו התינוק, ובסוף גם הוא מת כאשר שכחה מעט המגפה.
אני יודעת שבתקופה הזאת של המגפה היו גם, היה גם מצבים שהטורקים הכריזו אז ששורפים, צריכים לשרוף את הגופות. ואז בלילות היו מורידים את הגופה, מביאים אותה מול יד אבשלום, שם יש בור, היו קושרים איזשהו חוט עם שם של הבן אדם, עוצים אותו מתחכים וזורקים אותו לתוך הבור. זאת אומרת, בתוך הבור שם יש למעלה מ-80 שלדים של אנשים שמתו מהגפת החולרה. כשהרחיבו בתוך מאה שערים את הבנייה, אז אבי הלך ואמר לאנשי חברה קדישה, שימו לב, פה יש בור, ובתוך הבור יש 3 גופות. בתוך הבור של המים יש 3 גופות, זאת אומרת שלדים כבר. הייתה מגפה וזרקו את הגופות פנימה לתוך הבור.
ואין רשומות? אנחנו צריכים...
כן, רשומות בחברה קדישה. הם הוציאו אותם וקברו אותם במלא הר הזיתים. את 3 השלדים הם שמות האנשים. עכשיו, הבור הזה שאני מדבר עליו מול יד אבשלום, אני הייתי בתוך הבור. מסיבה אחרת, חיפשנו מקום לקבורה לספרי תורה, שמצאנו אני ועוד כמה חברים בהר ציון. קיבלנו פסק הלכה שאפשר לקבור אותם בבור. ואז התוודנו לבור הזה. אני עם שלום חבלים ירדתי לתוך הבור כדי לבדוק שהוא יבש, וראיתי את השלדים. זאת אומרת, ראיתי את התחיכים, את כל הסיפור הזה, ראיתי ממש במו עיניי.
זה באמת תגלית, אנחנו מגלים דברים שהם מצמררים. באמת אנחנו רואים את המצוקה, אבל הזכרת והרחבנו בנושא של החולרה, צריך לזכור ש... על פי תפיסת הירושלמים, יכול להיות שזה היה קורה גם כך, כי זה איזשהו תהליך, אבל על פי התפיסה של מספרי דברי הימים של ירושלים, גם בעת ההיא, הם אומרים, זה בעצם מה שהוציא את ירושלים מתוך החומות. כי עד אותה מגפה של שנת הקורת, לא העיזו לגור מחוץ לחומות. כבר משכנות שעננים הייתה בנויה, השכונה כבר כ-5 שנים, ומונטיפיורי לא מצליח לגייס אנשים שיבואו לגור בה, כי חושבים שבחוץ מסוכן ובפנים בטוח. והנה באה המגיפה והופכת את כל התפיסה על פיה, ומבינים שבתוך החומות יכול להיות מאוד מסוכן כאשר פורצת מגיפה למשל, והנה אלה שהיו כבר בחוץ לא נפגעו ולא חלו, וכך למעשה פורצת ומתפתחת ירושלים החדשה, כי פחות הייתה בעיה בלבנות בתים, יותר הייתה בעיה בלהרוס את חומות שנמצאות בתודעה ובראש, והמגפה עשתה את זה בדרך אכזרית, אבל שינתה למעשה את דמותה ומראה של ירושלים.
זאת אומרת, אני מבין שבתערוכה יש לכם את ההיסטוריה של 150 שנים האחרונות של רפואה בירושלים.
יש לנו היסטוריה של מימי התנ״ך בירושלים, עם התרופות, עם הרפואות, עם הסיפורים ההיסטוריים, והתמקדות גדולה כמובן ב-150-170 שנים האחרונות, שאז מתפתחת העיר כמעצמה רפואית, כדי לתת מענה לכל התפיסות ולכל הדעות.
עכשיו, יש דבר חשוב ומעניין, שרק חשוב וכדי שהמאזינים ידעו, אלו שמגיעים לשבות שבת בירושלים, יום שישי הוא גדול, ואפשר לעשות, יש לכם סיורים ביום שישי?
נכון, אפשר להירשם ולהצטרף לסיורים שיוצאים בבוקר יום שישי, בשעות 10 או 11, כדאי לבדוק את זה במוזיאון, זה משתנה.
בכוכבית 2884, נכון?
בדיוק, ולהצטרף לסיור המודרך, אבל אני חושבת שגם התערוכה הזאת אפשר לבלות בשעות, כל אחד לפי הקצב שלו, לפי העניין שלו, היא גדולה מאוד, היא גם לראשונה מתפרסת על פני שני אולמות וחצר המצודה, ששם בנינו ממש דוכן של צמחי מרפא על פי עדות של רופא שוויצרי מן המאה ה-19, ואפשר לראות את כל הדוכן עם חומרים אמיתיים, שוב, הכל חומרים אמיתיים. יש שם המון דברים מרגשים, וכל אחד אבל צריך לסייג בצניעות הראויה. אנחנו רק פתחנו סדק קטן. ירושלים, כמו שאנחנו כולנו יודעים, היא ללא סוף, וכל דבר שאתה נוגע, אתה רק נוגע באפס קצהו, ויש עוד כל כך הרבה מה לגלות.
בהחלט, וכשבאים לבקר בתערוכה, מבינים מה המהפכה הגדולה שעשו המאה השנים האחרונות, עם התרופות החדשות, עם כל מה שקורה היום, ומה שנותר לנו זה רק להגיד לאנשים שיהיו בריאים. איך אומרים לבריאות? בריאות, אומר הרמב״ם, זה ראשי תיבות. בולם רוגזו, יגביל אכילתו ויגביר תנועתו. מי שרוצה להיות בריא, בוא נמרוק זו, לא להתרגז אף פעם, להיות מה שנקרא ברד ירושלמי, לא להתרגז אף פעם, ובוא נמרוק זו, יגביל אכילתו לכל מה שצריך וכמה שצריך, ויגביר תנועתו אחרי האוכל לעשות גם קצת ספורט. זה מהרמב״ם, אז הנה.
אני כבר מאמצת, ומה שבאמת העיקר הבריאות בגוף ובנפש, והחיים בירושלים מספקים ככה הרבה עניין וחדווה וגילוי.
תודה רבה לך, דוקטור נירית שלף קליפה.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב, כל טוב. ראש חודש אדר נשלח פועל לעשות חסד עם הצבא בלויה שנשכחת של דוקטור בימין רוץ גיל. זה האיש אשר נגזר עליו לעמוד לבדו מול המגפה ששינתה את ירושלים, והמצבה נלמה לפני שנים רבות ונותנה בקרבנו רק ככינוי גנאי של חולרה. מדובר במחלת מעיים שנגרמת על ידי חיידק שאוהב מים מטונפים. ברגע שמופיעים מהסימפטומים, אדם יכול למות בתוך 10 שעות. המחלה נמצאת בעיקר באזור מפרץ בנגל באודו, ומשם מתפשטת בעקבות תנועת בני אדם. מסביר דוקטור דן בראון, בראל, שהוא חיבר ספר רוח רעה, אותם האוניות הקיטור שמגיעות ורכבות באמצע המאה ה-19, בעצם גרמו להתפשטות מהירה של החיידק. אדם עולה עם מחלה דוגרת בהונג קונג, ואחרי 12 שעות הוא בישראל, הנגיפים האלו מצטיינים ברמה קטלנית גבוהה מאוד. ולכן ברגע שיש חשד להתפתחות המחלה באדם, ביד נכנס אותו אדם לרמת בידוד גבוהה. והדברים האלו היו לפני הרבה מאוד שנים. בירושלים של 1865 לא היו מתקני בידוד, ועדיין לא שמעו על אנטיביוטיקה. בעיר הצפופה והמיוחדת הזאת שהייתה כולה בתוך החומות, היה רק רופא צעיר אחד ושמו דוקטור בימין אוצגיל. מדובר ברופא יהודי יחיד שהיה בירושלים באותה התקופה. ומספרים על זה שהוא היה נשוי עם תינוק בשלושה חודשים שפרצת מגפת החולרה בירושלים. החולים הראשונים הופיעו מיד לאחר יום כיפור, כך תיאר את התופעה דוקטור אוצגיל בעיתון המגיד, ובמעט רגעים נתמלא חצר שלי מאנשים ונשים וטף מבוכה גדולה. כעת ביית האויב לשלול שלל בתוך העיר שניצח, וכל אחד בוכה ומתחנן לבוא לביתו להמציא תרופה לכל יום. בארכיון העיר יושב ידידי בפורם לוי, ומעתיק למען הקהילה פנקסי קבורה מ-200 השנים האחרונות. 1865 הייתה שנת תפריש כפאי, אך בפי ירושלמים היא הפכה לשנת הכברת. מהר מאוד הבין ידידי בפורם לוי מדוע, ביום רגיל יש לנו שני אנשים, אבל שם יש לנו איזה 30. הוא אומר, כך שלחה המגפה עשרות שמות לפנקס מדי יום. בעולם לא היו הכברנים כה עמוסי עבודה כמו במגפה ההיא. גם הרופא בימין רוצגיל נפל מהרגליים, אבל בחיליו לא היו המרפא לחולים. אחרי כמה ימים הוא רואה את אשתו חולה במחלה. הוא לא מצליח לעזור לה, והיא וגם בנם התינוק נספים במגפה. ובמוזיאון במגדל דוד נפתח אז בתערוכה, ואנחנו בהמשך נדבר על התערוכה הזאת, על המחלות בירושלים, ואותו מגפה מסתורית שגמרה את צבא אשור שצר על העיר, ואת יתושי המלריה שנהגו להניח בבורות המים בבירת הנצח של הקנאות הדתית, הסתכלו בעין עקומה על הרופאים הרבה לפני השרב של הדסה. אז מעין תבוא הישועה מהמגיה השחורה, ובמקרה של היהודים בחופה שחורה, כך הייתה המגפה הזאת, והחולה, הרופא שטיפר בכל החולים האלו, גם הוא הלך בעקבות כל האנשים שהוא טיפל בהם. 1800 ירושלמים קטלה אותה חולרה היא ששנת הכברת, תפריש כבב, כמעט עשירית מתושבי העיר. האסון הוביל למופנה בתולדות העיר, ולכן כשיצאו סוף סוף מהחומות, קצת התרחבה העיר וקצת יצאו מתוך המראה השחורה הזאת של אותה מגפה. עיתון הלבנון דיווח על אותה מגפה, הוא דיווח על כל החולים ומי היו החולים, והדבר המעניין הוא שבאותה תקופה כל מי שנפגע במחלה היו את ההוראה של השלטון לשרוף גופות. לשרוף גופות כבר לא היה מקום איפה לקבור אותם. ואז קרה מקרה לא פעם שגם יהודים נפטרו במחלה ונפטרו בתוך חומות העיר העתיקה. היהודים היו שומרים בשקט על הגופות, ובלילה הם היו יורדים במורד שיורד מהעיר העתיקה, משער השפוט, למטה לעבר עיר דוד, ובבור מול יד אבשלום, קשרו, אנשים קברו אותם ככה עם הבגדים, אבל קשרו על היד, קשרו חוט, וכתבו את השם של הנפטר, ושם אותו בפנים בתוך הבור. וככה הייתה הרימה של גופות בתוך הבור הזה. אחרי מלחמת ששת הימים, הר ציון, יצאנו לראות שם איזשהו בניין, הרב מצליח אמר שבבניין הזה יש הרבה ספרי תורה. ואכן בתחילת שנות ה-50, דוקטור כהנא, שהמנכ"ל משרד הדתות, הביא ספרי תורה מרומניה, חלק הוא חילק, חלק גדול היו פסולים, למעלה מ-400 ספרי תורה, הכל נמצא שם בבניין בצורה די עזובה ודי חילול השם. ואז פנה אליי, הוא פנה אל בחורים בישיבת חברון, התארגנו ביחד, הגענו לשם על הבניין, ראינו את הזוועה, פניתי בזמנו אז למרן הרב אלישיב, הוא כתב מכתב מדויק איך לקבור את הספרי תורה, ואמר, אתם צריכים למצוא איזשהו בור, שהוא יבש, ולא צריך כדי חרס, אפשר גם בתוך שקיות ניילון, בשקיות ניילון כפולות ואבות, השגנו באיזשהו מפעל שקיות ניילון, עם שני מסעיות ירדנו להר הזיתים, אבל צריך לבדוק את הבור, שהבור לא רטוב. השחילו אותי פנימה עם חבלים לתוך הבור, וראיתי את הגופות למטה בתוך הבור, אותו גופות של מרגפה של, של חולרה. אבל חיסיתי את הגופות האלו עם תכריכים שהבאנו, ועל זה שמנו את הספרי תורה. מקרה נוסף היה גם במאה שערים, ששם נפטרו שני יהודים במאה שערים, בתקופה הזאת של המגפה, זה היה תחילת היישוב במאה שערים, ואז במאה שערים היו, היה גינה שרצו לבנות, אבל לא הרשו הרבנים לבנות גינה, כי לא בונים גינות ופרדסים בירושלים. אז ממש בתחילת הרחוב, דרך חברת שס, איפה הקריה של למברגר, שם בין הבניינים היה אמור להיות גינה. יש שם שני בורות, נפטרו שם שני יהודים בירושלים, עדפו אותם תכריכים ושמו אותם בתוך הבור. כשהתחילו לבנות שם באזור, לפני איזה 20 וכמה שנים, פתחו את הבור והוציאו שני הגופות, קברו אותם בארזיתים. אז זה היה מגפת החולרה שהייתה אז בירושלים. בירושלים היו כל מיני מגפות של בירושלים, אנחנו נדבר על זה בהמשך. נשמע עכשיו את השיר, עד מתי שלמה כהן, עם אלעד כהן מידענו, מפה מרדיו כל חי.
Hashem mole rachamim irachem olai lekabel tachanuno Hashem mole rachamim v'al be'apecho isaychicheni ועל בחמוס לא תיעשרני
השם עולה רחמים רחם עולי וקבל תחנונו בואי השם עולה רחמים
על באפכו ישריחי חייני ועל בחבוס אותי עשרני חונני אשר כי אומלל אותני רפואני אשר כי דיבלו עצמוי Nagusi Nivalo meoi Ve'ato Hashem Ad Mosai
Chonei Hashem Ki Yumlaloni Refovei Hashem Ki Nivalo Atzomo נפשי נבלו מיועד ויתוב השם עד מוסי
חמוס חוטי עשרי
מי חונאי ני השם כי יומלב אבל אוני רפואי ני השם כי נבלו
חתונה, חתונה בהר הזיתים, הופיע היום, הידיעה הופיעה במבשר, עם תמונה, אז, ואחרי זה הופיע גם באתר יקר השבת, אז את התמונה, אני עברתי אליהם, תמונה היסטורית מאוד מעניינת, חתונה שהייתה בהר הזיתים, לא רחוק מקבר החיים, מעל יד אבשלום. ועל החתונה הזאת יש סיפור ארוך, מי זה היה, מי זה הזוג הזה שהיה, יש בפנקס של חבר קדישה, יש תיאור מאוד מדויק, ראש חודש ניסן, תף ריש, סמך ג', יש כתוב ביומן, ואני אביא לכם מיד מה שכתוב ביומן, זה אדר, בכותרת זה אדר תף ריש, סמך ת', ושם כתוב שלזיכרון, יראה השם לזיכרון, שביום הזה, לית ערב, עלה הקהל לחופה של בית יתומים, על הר הזיתים לסגולה של הצהרת של עצירת מחלה. אז הייתה, היה בירושלים מצב כזה ראש חודש ניסן, כך כתוב בפנקס שחר וקדישה, יירשם בזה לזיכרון שבהם בזה לתערב עלה קהל חופה של בית יתומים על הר הזיתים לסגולה של עצירת המחלה. מי שצילם את התמונה הזאת היה הצלם של אמריקן קולוני, הוא הציח את הטקס של החתונה של היתומים בהר הזיתים, וקבוע יומיים פורסם במדור ירקטון קטן, זה בעיתון הצבי, הדברים שכתב אליעזר בן יהודה ביום החתונה. בהם הוא כתב את זה ככה בקורטוב של אירוניה, ובכן אל תאמרו כמה לירושלים מבעלי סגולות מועילות. סוף סוף נמצאו עסקנים נמנים הדואגים לשלומה של ירושלים ולבריאותה. ביום בראש חודש ניסן, שעה אחת אחרי הצהריים, החלה הכנת הסגולה. ארוכה מאוד הייתה התהלוכה שמילא את כל הדרך, מן השער עד קרוב ליד אבשלום. בפנותי התרשי לצד הר הזיתים, כבר היה כל מלא הר שמעל למערות זכריה ויד אבשלום מכוסה המון רב. בשיר וברינה עלתה התהלוכה להר הזיתים. החום היה מחניק, אף כי מהמזרח נשב קצת רוח נעים, ובהמון היהודי הרב שהשתפך ככה בכבדות ובעצלות על אמיר ההר, בין הקברים נמצאו גם סעירים אנגלים, אמריקנים וגרמנים. מה רצו הסעירים פה? לראות את המעשה המוזר הזה שעשו היהודים. לא יותר, ובאמת, יש לך דבר יותר מגוחך במעשה הזה, אם רב הולך להר הזיתים לראות בנישואים של יתום ויתומה, למען שתבור על ידי הסגולה, זו מגפה נוראה מהעיר. אבל מה לחתונה של יתומים צעירים, מלאי חיים מבית הקברות עתיק בהר הזיתים? לא נמצאו למות טובים ממנו לערוך בהם את החתונה? האם יש כאן דאגה לעניים יתומים או תקווה שבזכות מעשה הצדקה של אנשים החיים ובזכות שמחת החתונה המגפה תיעצר? האם מדובר באמונה כי המתים בית קברות יכולים לבקש ישועה למען החיים, אחרי המפגש ביניהם יביא את המרפא, או שאולי יש כאן הכרזת ניצחון, ניצחונם של ילדים שנותרו בחיים, למרות המחלות והמגפות יצליחו להגיע לגיל הפריון. חתונת יתומים בבית הקברות מכונה חופה שחורה או חופת מגפה, וידוע כטקס מיוחד שיש בו גם סגולה, וזה היה גם בירושלים, וזה הגיע ממקומות אחרים מעולם. רב צבי הירש מרימנוב בספרו בארות מים מסופר על חתונת יתומים שנערכה בעיירה בשנת תקוף צדיקה לפי 1831. היה זה גם כן מגפה גדולה, מחלה של חולרה, גם ברימנוב הגיע, ואז הוא, רב צבי הירש הכהן מרימנוב, אמר, קיימלן מעבירים את המת לפני הקלה, ותכף התרפאו מחוליה ושבה לאיתנה הראשונה. וזה נמצא, זה נמצא בספרו שמספר על אותה, על אותה חתונה. הייתה חתונה נוספת של יתומים בהר הזיתים. יתומה שהייתה, חתונה שמביא אותה דוקטור יום טוב לוינסקי, מביא על, מתוך ספר מנהגי נישואין למנהגי אבלות במסורת ישראל, מובא שם גם כן איזושהי חתונה. ויום טוב לוינסקי מביא על חתונה שהייתה בלומז'ה שבפולין 1906, חתונה שנערכה גם בקרקוב 1918, ושלוש חתונות שהתקיימו בשידליץ בשנים 1919-1925 במטרה להתמודד עם מגפות ועם רעב. בספר הוצר כל מנהגי אישורון שפורסם על די רב אברום הירשוביץ בתף רישי חץ, שם כתוב, כשהיה מגפה בעיר עשו חופה עם עני ויתום ויתומה, ענייה לחצר מוות בשביל סגולה, או גונזים ספרים בלויים ושמות הקדוש ברוך הוא, והולכים בהמון חוגג אל בית הקברות וגונזים שם בקרקע. יש בעיתונות של אז עוד סיפורים על חתונה של יתומים בתוך מסגרות, בתוך מסגרות שונות. אבל החתונה שהכי מדוברת עליה זו אותה חתונה שיש מנה תיעוד עם התמונה של החתן והכלה בתוך הר הזיתים, התהלוכה הגדולה. גם זה יש בתמונה, תלוכה גדולה שיורדת משער השפוט עד להר הזיתים. יש חתונה נוספת שמזכיר הסופר יוסף חיים ברנר, גם כן חתונה שכזאת של יתומים שהייתה, שהייתה בירושלים. הוא לא היה מתכוון לאותה חתונה, אבל זוהי החתונה שהייתה בירושלים, וכמו שאמרנו גם בשנת תפריש כבב שהייתה מגפה בירושלים, בספר זיכרונות ראשונים על חיי היישוב הידי בירושלים שהוציא פנחס גרייבסקי, שהוא נפטר בשנת תשן א', הוא מפרסם באלבום תמונות שלו רבי יוסף ורבי אליהו דנקר מלוצ'ין, נולד בירושלים בשנת תפריש ח', נפטר בבב ניסן תפריש פזיין, שומר קברות הצדיקים ומתעסק בתמנת הגניזה מילדי הארץ ירושלים ארץ ישראל, עסקן ציבורי בעל מסחר וקניין, גם הוא אותו חתן שהתחתן בהר הזיתים, הוא היה נשוי לאסתר רבקה לבית מלוצ'ין, ושם מסופר גם על החתונה שלהם שהייתה בהר הזיתים. אז אלו חתונות שהיו בהר הזיתים. בכלל מגפות בירושלים, יש על זה הרבה סיפורים על מחלות ומחלות שונות שפקדו את ירושלים. הביא הסופר יעקב יהושע על מחלות שהיו בירושלים, כל מיני מחלות, וברור בעיר עתיקה כשחי בכזאת צפיפות, אז ברור שהיו כל מיני מחלות, והיו שמות לכל המחלות האלו, וככה חיו עם מגפות ומחלות בירושלים הרבה שנפטרו. בספר אחר של אותו יעקב יהושע הוא מדבר גם על הטיפול הרפואי, איך טיפלו פעם במחלות האלו, בכל מיני מגפות שהיו בירושלים, הטיפוס והמחלות למיניהם. כותב שתושבי ירושלים, יהודים ולא יהודים, חגרו אבנט על הבטן שלהם, דאגו שהבטן תהיה מוגנת היטב מכל מיני רוחות מצויות, שינה מצויות, החגורות היו עשויות צמר. את כאבי הגב הבטן ריפו בלבנים או רעפים שאותם הניחו לאחר שחיממו אותם על המקום הכואב. הכינו מרקחת של פתיתי סבון, שמן ופלפל, את המרקחת הניחו על גבי צמר גפן, ולאחר מכן כיסו את החולה בסמיכות צמר, השקו אותו כוסות תה לתרופות שימשו לריפוי כאב בטן, קראו בשם איסטמוגל. בטרם הופיע בקבוקי הגומי בבתי מרקחת בירושלים, נהגו תושבי ירושלים להתקין לעצמם בקבוקים חמים מאבץ. נהגו למלא את המים חמים, להניח אותם למקום הכאב, קופסת אבץ זו הייתה שקעורית בצדה התחתון. כך נגעו למלא בבוקי זכוכית במים חמים, לסגור אותם בפקק, לניח אותם על גבי מקומות הכאב. בבוקים אלו גרמו לפעמים טרדות, ממהם נשפחו, ירטיבו את הבגדים ואת כלי המיטה. לא בכדי, בכל בית היה מצוי חוקן ובקבוק חם. הוורנפלש, כשם שלא בכל בית היה מצוי שולה הדלעים, החוקן הוא של משכנים ובית מקחת. היום זה הפך להיות למשהו מודרני, אפשר לקנות את חוקן בבית מקחת, עם גם חומר מיוחד, ככה זה הפך להיות למשהו הין בתקופה הזאת. אנחנו נסיים עם שיר רפאנו של אברהם פריד, שיר מאוד מיוחד בליווי מקהלה. תודה רבה לישראל בן צבי, תודה רבה לשי פופסקי ובני ברק. המשך הזנה הרבה, ושיהיה לכם תוכניות מעניינות ומועילות בזמן שאתם, מה שנקרא, תקועים בבית. לילה טוב.
Zomoi Poi venafshi Nivara Lumeyoi Refoeini Hashem Ki nivhalu Atzomoi Poi venafshi Nivara Lumeyoi Viato Hashem Adosai Shuvo Hashem Chalitzo Nafshi Uina Nafshi Shuvo Shuvo Hashem Chalitzo Nafshi Ay ho ishi Yehini Oyoy le Shabbos Kodesh Yimili
you.